מה זה?
זה עם טלפון שאני רוצה להתקבל לשעה.
אהה, הבנתי. לא, זה לא מתפוצץ בזה.
זה לא מתפוצץ בזה? אתה מדבר על משהו? מישהו זוכר? לא?
לא, לא, לא.
סיימתי את מחויבותיי.
כן.
אפשר סתם ללמוד. איזה
כיף. נכון.
טוב. כן. אם אתם צריכים, בסדר, תשאיר. עוד ככה לא ירדמו. טוב, שני סוגים של תבוסה, נכון? עמוד 39, שני סוגים של תבוסה. אין הזכר, רק יש פה כמה חבר'ה שאני לא מכיר. איך קוראים לכם?
דביר.
דביר מה?
ורשבסקי.
ורשבסקי? מאיפה אתה?
ירוחם, אני
שבוש. אוקיי, גר בירוחם? גם, כמו. אוקיי.
נשר הרמן, אני גר בבית שם שלומד בירוחם. הוא שיטב, זה קוטי, זה כאן מאחורה.
אוקיי. מה זה? אוקיי, מעולה. אותך אני מכיר. לפעמים אני מכיר גם אנשים. טוב, שני סוגים של תבוסה. אין הזכר ואין הנקבה, נוחלים תבוסה מהמצעיהם הקיומיים. שהרי בשניהם טבוע חותם הכללה האלוקית. שניהם נאבקים למען קיומם, אך לעולם לא יגשים אף אחד מהם את המטרה שאלה הם חותרים במרץ קורב. לעולם לא יגיעו למימוש עצמי מוחלט ולהגשמה מושלמת, אין חיים של הצלחה מלאה. כל יצירה אנושית, אפילו כזו המכונה יצירת מופת שאין כמוה, נושאת את חותם החיסרון ואי השלמות. ועל כולנו לחוות את חוויית הכישלון והתסכול המכאיב. במילים אחרות, האדם הפסיד בחזית כלשהי במלחמה שהכריזו עליו החיים. הרב סולובייצ'יק ממשיך לפסוע בפרק ב', ממשיך לנסות לראות וללמוד מה אנחנו יכולים ללמוד מפרק ב'. מה הוא בא ללמד אותנו? לא הסיפורים, איזה יופי, כן, נחש וזה, אלא מה זה בא ללמד אותנו? מה זה מלמד אותנו על האופי שלנו, על המשמעות שלנו, על התפקיד שלנו? ועכשיו הוא מדבר... אם עד עכשיו דיברנו על יצירת חווה, נכון, ומה המשמעות שלה, האדם האנושי, האישה האנושית, התוספת שיש לזה על פרק א', עכשיו הוא מדבר על הכישלון. אנחנו קיבלנו ציווי. קיבלנו ציווי לא לאכול מעץ הדעת. ונכשלנו בציווי הזה. והרב סולובייצ'יק, תשימו לב איזה יופי, אבל הוא ממשיך להגיד, תראו הכללות שמופיעות. על האדם ועל חווה, זה לא רק סיפור. זה סיפור כזה מעניין, נכון? זה נשמע כמו איזה אגדת עם. כן? ומאז, מה שקרה, זה נשמע כמו האגדות האלה שמדריכי טיולים מספרים, נכון? על הפרח הזה, את האדם המכבים, על הנסיכה שנפל אדם על הפרח וכו'. זה לא. זה לא סיפור של מדריך טיולים החברה להגנת הטבע. בלי לזלזל בסיפורים של מדריכי טיולים, חבל על הגנת הטבע, סיפורים יפים. אבל זה לא. זה פרק ב' בספר התורה שקיבלנו. והסיפורים האלה באים להביע משמעות, מסתתרים מאחורי משמעות. הסיפור על הכישלון של חווה בא להביע רעיון, בא להביע משמעות. הסיפור על הכישלון של האדם בא להביע רעיון. אם תשימו לב, יש שלושה שחוטפים אחרי העץ, אחרי החטא, נכון? נחש, אדם וחווה. הנחש כתוב ארור, כי הנחש זאת הייתה כללה. מה כתוב על אדם וחווה? האדם לא. האדם לא ארור. הקדוש ברוך הוא עכשיו נותן לו תיקון. הוא עכשיו אומר לו, זה הדרך שלך להיות אדם טוב יותר. זה הדרך שלך לא לחטוא, זה הדרך שלך לתקן. איך בעזרת ארורה האדמה בעבורך? אני צריך לקלל את האדמה. נכון, אבל לא מקלל את האדם, ולא מקלל את חווה. חווה, אני עכשיו נותן לכם את הדרך איך לצעוד בעולם כדי להיות אנשים טובים יותר. זה המשמעות של הסיפור הזה, לא סיפור על דם עץ המכבים, או עץ דם, פרח, קיצור. דם המכבים, תודה. חטאים של האיש והאישה שונים זה מזה. אדם הראשון מרחיק עצמו מן הטבע ומנסה לנתק את הקשרים שבינו ובין עובדת היותו יצור נברא. הוא מורד בקיומו המותנה והסופי. הוא שואף אל הבלתי אפשרי. אני אעצור פה שנייה לפני זה. הרב סולובייצ'יק מדבר פה על אופי שונה של גבר ואישה, ואני רוצה להגיד על זה כמה מילים. קודם כל, אופי שונה של גבר ואישה לא אומר שכל הגברים ככה וכל הנשים ככה. זה אומר שיש תכונה גברית ותכונה נשית. יש אנשים שהתכונות הגבריות שם יותר חזקות, יש אנשים שהתכונות הגבריות פחות חזקות, יש נשים שהתכונות הנשיות יותר חזקות, יש נשים שהתכונות הנשיות פחות חזקות, אבל יש מוטיבים מרכזיים שמאפיינים את הגבר ואת האישה. פה אני רוצה להגיד כמה דברים שחשוב מאוד לדעת אותם. גברים ונשים שונים אחד מהשני. וגם אם תביאו לפה את קולך ואת כל הארגונים, ארגוני האנשים שיש בעולם, הם לא יצליחו להפריח את העובדה שפיזיולוגית גבר ואישה שונים אחד מהשני. הם גם לא יצליחו להפריח את העובדה שכמעט בכל מחקר רפואי שעושים בכל תחום שהוא, התוצאות על גברים שונים מהתוצאות על נשים. הם גם לא יצליחו להפריח את העובדה שרק נשים מסוגלות להוליד ילדים. מה שאני בא להגיד פה זה שיש הבדלים פיזיים משמעותיים מאוד בין גברים לנשים. זה לא קצת מצחיק שצריך לדבר על זה, אבל צריך להתחיל מזה. עכשיו, חשוב להבין ש... אני אמשיך עם זה קצת. תראו, אישה מקבלת, אחת הסיבות שמאוד מאוד חשוב להכיר מישהי פרק זמן משמעותי לפני שמתחתנים איתה, זה בגלל שלמשל נשים מקבלות מחזור בממוצע בערך פעם בחודש. לקבל מחזור זה לא סתם שיורד להם דם, עובר עליהם משהו על הגוף שלהם. נשים מולידות, בסדר? כשאישה מולידה, זה תופעה, לדעתי התופעה עם העוצמה האנושית הכי גדולה שיש בעולם בכלל. זה הרבה יותר חזק מכל דבר אחר, זה יותר חזק מלזכות בפרס נובל, זה יותר חזק מלשגר ספוטניק לירח, זה יותר חזק מהכל. להוליד ילד, להוציא ילד ממך, זה דבר מדהים. להוציא ילד ממך, אנחנו לא קולטים את זה, לא מסוגלים לקלוט את זה. הדבר הזה גורם לשינויים הורמונליים אצל האישה. יכול לסגור רק את הדלת, אני איך לדע מי שומע מה זה, עוד שעם המכשיר הקלטה הזה אני עכשיו בדרכי הבטוחה בכל מיני מקומות. יש שינויים הורמונליים שעוברים האישה. יש תופעה שנקראת למשל דיכאון אחרי לידה. שמעתם על זה? דיכאון אחרי לידה זה תופעה שהיא ברובה תופעה קלינית, במובן הזה שהיא, זה לא שהאישה פתאום שמעה דברים נוראים, וואו איזה ילד בכוער יש לך, זה לא בגלל זה. עוברים עליה תופעות, הגוף שלה משתנה, זה משפיע על הנפש, זה משפיע על הכל. יש קשר בין גוף לנפש, כולם יודעים את זה היום, נכון? שעדיין מצב רוח טוב, הגוף שלו גם משפיע עליו. הדברים האלה קשורים, אוקיי? עוברים שימונים הורמונליים, וזה דבר אגב שאתם צריכים לדעת, בעזרת השם בימין הרי, לדעת את זה, זה עובר, זה לא... זה לא כאילו, לפעמים האדם משתנה בעקבות זה. עכשיו, הדבר הזה עובר בזעיר אנפין, כל פעם שאישה מקבלת מחזור. כל פעם שאישה מקבלת מחזור, עוברים עליה שינויים הורמונליים, במיוחד כשמדובר על בנות צעירות. כן? עוברים שינויים. הגוף של האדם עובר שינויים, הנפש גם, זה משפיע על ההורמונים, משפיע על ההורמונים, זה משפיע על המצב רוח, משפיע על ההתנהגות של הבן אדם. מה שאני אומר זה שברור שמדובר בשוני משמעותי מאוד. אסור שבגלל השוני הזה יקרה מה שקרה. מה שקרה, שבגלל השוני שיש, אנחנו עוד נדבר על זה בעזרת השם, אז אישה לא הצליחה למצות את היכולות שלה. עכשיו, זה לא מדויק כל כך מה שאני אומר, אני רוצה קצת יותר להסביר את זה. לפני כמה מאות שנים, גם גבר לא הצליח למצות את הכישורים שלו, וגם אישה. שניהם היו עסוקים כל הזמן בלעבוד. אבל מה שקרה זה שאישה עוד פחות מצתה את היכולות שלה. וככל שהעולם התפתח, הגבר יותר ויותר מצא, ואנשים יותר ויותר פחות ופחות מיצו את הכישרונות שלהם ואת היכולות שלהם. וזה פשע. זה פשע. עכשיו, זה פשע קודם כל, לא קודם כל, זה פשע כלפי המין הנשי, וזה פשע לא פחות כלפי המין הגברי. ואני אסביר לכם למה אני מתכוון. יש לכם מזל גדול מאוד. קרוב לוודאי שהבחורה שהתחתנו איתה תדע לקרוא. זה מזל גדול מאוד. אני אגיד לך למה זה מזל גדול מאוד. כי אם השוביניסטים היו מנצחים, ואם הפמיניסטיות מתחילת המאה לא היו, סביר להניח שהבחורה שהייתם צריכים להתחתן איתה, לא רק שלא הייתה יודעת לקרוא קרוא כתוב, סביר להניח שגם לא היה לכם מה לדבר איתה כל כך. מעבר לשאלה אם הכנס מכונת כביסה, והאם נזמין את הדודים שלי לארוחת צהריים, כי העולם שלה היה עולם מאוד רדוד. הקשר הקיומי שגבר יכול ליצור עם אישה היום, בזכות זה שאנשים ברוך השם נותנים להם הרבה יותר, גם צריך, זה עדיין לא הגיע לתיקון מלא, זה נס גדול שקרה לעולם הגברי. זה דבר שחשוב להבין אותו. כמובן שזה גם משמעותי לעולם הנשי, אבל זה משמעותי לכולם. הגישה, יש גישה פמיניסטית, כאילו יש אנחנו והן, או אנחנו והם, לא משנה מי אומר איזה. זה גישה רעה מאוד. לא שואלי מצודקת או לא צודקת, זה גישה רעה מאוד. אנחנו פה בני אדם, כולנו בעל היצור, זה חיים יחד. גבר צריך להתחיל עם אישה, לאדם אין לי אחיות, אבל כעיקרון בדרך כלל אדם יש אחיות, וחיים כאילו בזה, זה רע מאוד שיש הגברים והאנשים, נכון? כאילו, אסור שזה יהיה ככה, אז נכון, יש דיני הפרדה, ויש הפרדה בין אנשים במקומות שצריך להפריד, ויש כללי צניעות והכל, אבל אחרי הכל, האינטרס שאישה תחכים ותלמד ותמצא את עצמה, זה אינטרס של כולם. זה אינטרס של כולם. וזה לא קרה. וזה לא קרה. ההבדלים בין גברים לנשים גרמו לזה כשנשים לא מיצאו את עצמם, וזה מאוד עצוב. עכשיו, מה זה לא קרה? שתבינו, עד לפני 40 שנה, 1970, בשוויץ, בחלק מהקנטונים, שם נשים לא יכלו להצביע. זה כאילו, זה דברים שממש קרו לאחרונה. אני אומר 1970, אני נולדתי 3 שנים אחרי זה סך הכל. אבל זה דברים שממש קרו לאחרונה, זה התפתחות של שתי דורות האחרונים. זה לא איזה משהו מעבר להרי החושך. אז אסור שהשוני שאנחנו נדבר עליו עכשיו ישפיע על זה שנשים לא תמצאו את עצמם. עכשיו, יכולה אישה לאו ולמצוא את עצמה גם כעקרת בית, זה בסדר. אבל היא חייבת למצוא את עצמה, היא חייבת ללמוד, היא חייבת להתפתח, היא חייבת להביא לידי ביטוי. אני קראתי להביא לידי ביטוי את דברים שיש לה. אני קראתי רעיון מרתק עם חבדניקית אחת מכפר חבד, שאני חושבת עובדת בפרסום. אז שאלו אותה, מה בעלך אמר על זה? אז היא אמרה, בעלי אמר לי, אם הקדוש ברוך הוא נתן לך יכולות וכישורים, באיזה זכות יש לי למנוע את זה ממך? זה לא עניין שוביניסטי, זה לא עניין פמיניסטי, זה עניין אנושי. זה עניין אנושי. תראו לעצמכם שהם מחליטים שכל האנשים הג'ינג'ים לא צריכים ללמוד. יש פה משהו ג'ינג'י? או שכל האנשים עם המשקפיים, לא, זה כל האנשים בלי המשקפיים לא צריכים ללמוד. לא, אני אומר, זה ממש יגרום לעוול. אסור לעשות את זה. צריך לזכור את זה, ואני מדגיש את זה לפני השלב שאנחנו מדברים על השוני. זאת אומרת, יצא לי פעם לדבר עם פמיניסטית אחת ולהגיד לה, אני זוכר שאמרתי לה, למה אתם כל כך מתווכחות על זה שכל מה שגבר יכול לעשות אישה יכולה לעשות, ואם לא, זה אומר שלא צריך לתת לאישה את היכולות ואת כל מה שהיא צריכה לקבל? למה אתם שמות את הכסף שלכם על הטענה שכל מה שגבר יכול לעשות אישה יכולה לעשות? אולי יש דברים שגבר יכול לעשות ואישה לא יכולה לעשות, אולי יש דברים שאישה יכולה לעשות וגבר לא יכול לעשות. אני אומר לכם שיש המון דברים כאלה, למשל להתאים צבעים. אני חרד ביום שאשתי לא עוזר לבחור בגדים, אני ממש חרד כשאני יוצא מהבית שלא עשיתי טעות. אני הולך על כאילו התאמה בין חולצה למכנסיים, מה הכי פחות זה, טוב, אני גם עיוור צבעים חלקית, אז זה גם תורם לזה, אבל יש המון דברים, וזה הם מקבלות את זה. אבל בגלל שקיפחו אותם, אני מבין מאיפה זה בא. אני לא בא בבוז לאותה אישה, אני גם דיברתי איתה, אני שאלתי אותה ברמה באמת אישית, אמרתי לה, את מסכימה אבל שיש דברים שנשים עושות וגברים לא? את גם מסכימה שיש דברים ש... לתקן פנצ'ר זה משהו שיותר מתאים לגברים לעזור? את מסכימה כאילו שזה... אז למה את שמה את הכסף שלך? זאת אומרת, למה את כל הטענה של שוויון לנשים אתם צריכים לשים על הטענה שאנחנו שוות כמו גברים? לא! יש דברים שגברים יכולים לעשות ונשים לא, יש דברים שזה, שנשים יכולים לעשות וגברים לא יכולים לעשות, ובכל זאת צריך לדאוג לזה שנשים תוכנה לעשות ולמצוא את עצמם הכי הרבה שאפשר. זה לא קשור. זה נקודה מאוד חשובה. זאת אומרת, מה שאני אומר זה שגברים לא שווים יותר מנשים, ונשים לא שווים יותר מגברים. הם פשוט, כל אחד והיכולות שלו, אבל אני גם אומר, אפילו אם גברים היו שווים יותר מנשים, זה לא היה אומר שמותר ומוצדק שלא למצוא את היכולות ולא לתת להם להצביע ולא לתת להם כל מיני דברים אחרים. רק בגלל, אני מבין מאיפה זה הגיע, כי הטענה שדפקו את הנשים כל הזמן, זה אמרו, הן טומטמות, הן טיפשות, הן לא מסוגלות לכלום, תישארו במטבח. ואז הטענה כנגד זה אמרו, לא, אנחנו מסוגלות. אבל יש לו טענה אחרת. גם אם אנחנו פחות שווים לכם, תתנו לנו את הזכות לצאת מהמטבח. אתם חושבים שזה פייר שאנשים... נניח, זה לא נכון, זה לא נכון. נשים לא יותר טיפשות מגברים, זה לא נכון. זה ממש לא נכון. אבל נניח שזה כן היה נכון. נניח, זה לא נכון, אבל נניח. אם הייתי מלמד פה בנות, היו צורכים עליי. צורכות עליי עכשיו ובצדק, כי הם נפגעו מזה. כן, קל לנו מאוד עכשיו לדבר. אבל לא, אני אומר, אנחנו מאזן שלא נפגע. אבל אני אומר, לא, זה מאוד, צריך להבין את זה. אבל נניח, היפותטית, מציאות אחרת. בסדר? לא נשים, לא גברים. היה התופעה שמשהו אחר, ברוך. בסדר? אין פה ברוך אחד, שאני לא אפגע באחד. מה?
ברוך,
יש לה
רבוין,
נגלה. לא, ברוך, יקותיאל, יש פה מישהו? נניח שהיה...
זליג.
זליג, מצוין. זליג, נניח שהיה זן שהיו קוראים לו זליג. והזליג הזה היה באמת יותר טיפש מהגברים והנשים. האם את הזן הזה היה מגיע לדפוק במטבח כל הזמן? לא לתת לו למצות את עצמו?
זה טענה של הכוזרון נגד הפילוסוף.
נכון.
זה תלוי כמה יותר טיפש.
כלבים אנחנו לא...
לא נכון. לא, אנחנו לא נותנים לכלב ללכת ללמוד. גם אם תיאורטית הוא היה מסוגל להביא...
אבל כלב לא יכול ללמוד.
גם אם אתה לא תיקח כל...
אני לא חושב כל כך שאתה מודע לטענה למה שאמרת. כי אם היית מודע למה שאמרת...
לא, ברור, אני אומר, יש...
לא, לא ברור. אתה טענת טענה שהיא לא ממין העניין. אני גם לא אתן לספינה לקפוץ ממלפפון. אנחנו מדברים על בני אדם. אני יכול להביא דוגמאות רלוונטיות, אני לא רוצה להביא אותם, כי אני לא רוצה, כאילו, לדעת, תחשוב על דוגמאות בני אדם. יש בני אדם שאתה מוכן לגרום להם להיות נחותים יותר?
לא.
אתה רוצה שכל אדם יגיע לאחר בשיש, נכון?
נכון.
יפה.
נחותים יותר. מי קבע שמי שעובד במטבח הוא נחות יותר? מה אם זה המיצוי של היכולות?
אין שום בעיה. תן לו את האופציה, בסדר. אין שום בעיה, תן לו את האופציה. אני אספר לכם משהו. אני פעם קראתי ספר שתיאר, זה סיפור מדהים, אני קראתי ספר שתיאר את האוניברסיטאות באמריקה בתחילת המאה. ואז הם כתבו שהיה שם, באוניברסיטאות, היה כמות מסוימת שהרשו לקושים ולהיספנים להיכנס. והיה מרמור גדול על זה. אמרתי לעצמי, אני מבין את ההיגיון. הם פחות זה, ואז המשכתי לקרוא שורה אחרי זה, ואז ראיתי שמה? שגם ליהודים נתנו פחות להיכנס. ואני רתחתי. אמרתי לעצמי, איזה חוצפה! מה? למה אתם שמים מכסה? אם אנחנו מספיק טובים, תנו לנו להיכנס. שורה לפני זה הייתי ליברל. פתאום נהייתי איזה, למה? כי כשזה נוגע אליך, אתה פתאום אומר אחרת. אז אנחנו אף פעם לא נרגיש את הדבר הזה. לא נרגיש את זה. אבל זה מאוד מקומם. פעם, כל אחת לפי כמה שהיא קופחה, ככל שאישה גדלה במציאות יותר נורמלית, פחות כאילו של תודעת קיפוח, אז נורמלית, אז באמת פחות פוגע, אבל יש משהו מאוד, זה מקומם, אני מאוד מבין את זה, ואני חושב שאתם רוצים את זה. עכשיו, זה נכון שאם אישה רוצה לעבוד במטבח מצוין, אני רוצה להיות עקרת בית נפלא, אני רק אומר, אסור לחברה, לא אומר לגברים ולנשים, אסור לחברה. ותדעו לכם שבעניין הזה נשים לא יותר טובות מגברים. ראיתי הרבה סיפורים על נשים שכבוסיות דאגו, לא דאגו לאימהות לילדים. יש סיפור על מישהי בחירה מאוד, זה שהיה לה עורך הדין מאוד מאוד בחירה, שהיה לה, שדיברה פעם אחת עם המתמחה שלה, ואמרה לה, איזה חוצפה שהבת שלי לא מתחשבים בה מזה שהיא אימא ודורשים ממנה בזה. והמתמחה הזאת אמרה לעצמה, סליחה, ככה את מתנהגת אליי. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו לא מודעים לזה. למשל, לא תכנתי להגיע לזה, אבל למשל, אם מבינים את השוני הזה, אז זה אומר למשל שדאגה לנשים זה לא רק לדאוג לזה שיהיה נציגים לנשים בוועדה למינוי דיינים, או שיהיה כמות של מנכליות מסוימת. דאגה לנשים למשל זה לאפשר לנשים גם לעבוד וגם להיות אימהות. זאת אומרת, לאפשר להם לעבוד בחצי משרה, בשלושת רבעי משרה. למשל, זו דאגה, לא עושים את זה, המדינה לא עושה את זה. למה? כי הקונספט זה, אישה היא, יש כמה תיאוריות פמיניסטיות, אבל התיאוריה הראשונית יותר ושהאינטואיטיבית יותר זה אישה היא כמו גבר. זה אחת התיאוריות הפמיניזיות. מה שגבר מסוגל לעשות, גם אישה מסוגל לעשות. היום מבינים שזה לא נכון. אבל התיאוריה הראשונה, ואני גם עוד פעם מבין איפה היא התחילה, אמרה את זה. אישה היא כמו גבר. אגב, החברה המערבית מאוד לוחצת על זה. זה שנותנים לבנות שמות של בנים, התופעה הזאת שנותנים לבנות שמות של בנים, ובקושי נותנים לבנים שמות של בנות. אני מחכה לבת שיקראו לבן. אבל אתם, לא, אתם תשמעו על בנות שקוראים להם בכל מיני שמות של בנים, לא תשמעו על בן שקוראים לו יוכבד. נכון? זאת שאלה. זה לא, כי זה ניסיון של נשים להיות גברים. זה ניסיון של החברה. כל הנושא של יוניסקס, של המון המון בגדים, יש בגדים שמתאימים גם לגברים וגם לנשים. כל הנושא של מכנסיים. התורה באה ומגדירה את זה. בתורה זה דבר מאוד מעניין. העברית זה אחת השפות היחידה שיש בה דגש עצום על הפרדה בין בנים לבנות. אפילו כשאנחנו סופרים דברים, יש הפרדה, מה שגורם לי לצערה, כי אני לא מצליח, אבל זה מאפיין את השפה. שתבינו, כל שפה יש לה מאפיינים. יש לה מאפיינים, והמאפיינים האלה מלמדים אותנו על השפה. למשל, אסקימוסים. השפה האסקימואית, אומרים שיש שם איזה 40 או 30 שמות ללבן. או לשלג. לשלג. מה זה אומר? זה אומר שהתרבות שהם חיו בה, השלג תפס מקום מרכזי. בעברית יש שני מאפיינים מרכזיים. אתם יודעים מה הם? הראשון? מה? כן, העברית היא שפה מאוד חקלאית. לכל פעולה של הוצאת פרי מעץ יש לה שם נפרד. יש גדיד, מסיק, בציר, אני לא זוכר כבר...
אריה.
מה?
אריה.
אריה, קציר. באנגלית כמה מילים יש לזה? מה? יש המון המון מילים, יש המון מילים שלקוחות מזה. יש גם המון מילים ש... העברית היא שפה מאוד חקלאית. זה דבר אחד. דבר שני של העברית...
מה זה?
שהיא שפה... מה זה?
שחרבה
כינויים
למוות.
אוקיי. יש עוד דבר, אגב, הרמב"ם אומר את זה, שאין בעברית אף מילה שמיועדת לשימוש לדברים אינטימיים בינו לבינה. כל המילים זה מילים שהושאלו. אין מילים ייחודיות לזה, שזה גם מה שאומר על השפה. הדבר הנוסף זה שהעברית מפרידה בין גבר לאישה. היא לא אומרת שזה פחות חשוב מזה, זה יותר חשוב מזה, לא. אבל היא אומרת לא ילבש גבר שמלת אישה, ולא יקלי גבר על אישה, ולא ילבש גבר שמלת אישה. שיש הבחנה. העובדה שהחברה שלנו, למשל, החברה המערבית, כל כך מאחדת בין המינים, היא נקודה... מאוד בעייתית. בטעות, במקום לעזור, מעמד האישה צריך לעזור ולהילחם, אבל במקום להילחם ולתת את מה שבאמת נכון וראוי וצריך, מה שעשו זה במקום זה אמרו, מעכשיו יש רק מין אחד, המין הגברי. נכון? מה שרוצים להגיד על ציפי לבני שהיא ממש, מה אומרים עליה? שהיא גבר. נכון? למה? איך הדרך? אישה היא דפוקה. אבל יש לנו דרך, אתם יכולות לעשות המרה, להפוך להיות גבר. לא ממש, אבל זה כאילו מה שהחברה המערבית עושה. החברה המערבית לא נותנת לגברים לבוש חצאיות, ולא הופכת את השמות של הגברים לשמות של זה, נכון? עכשיו, זה צריך לעשות פה הבחדה, הבחנה, משה. זאת הבחנה חדה וברורה. בין זה שצריך לקדם ולתת לאישה למצות את עצמה בכל דרך שהיא, לבין זה שיש הבדל בין גברים לנשים. זה דבר מאוד מאוד מרכזי ומאוד משמעותי. הבעיה היא שכשאדם אומר יש הבדל בין גברים לנשים, אז אומרים, אישה שווה פחות. לא! 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 זה שני דברים שונים לגמרי, הם לא קשורים. החברה מבינה את זה לאט לאט, אבל יותר מדי לאט. בסדר? אוקיי. יש, עכשיו אני אגיד בכמה מילים, עוד פעם, זה לא שהגברים, כל הגברים ככה וכל נשים ככה, אבל אני כן אגיד לכם משפט. יש משפט שהרב עוזי אומר בשיחות חתנים, לא תשם ביומכם, תבואו, משפט מאוד חשוב, הוא מאוד ככה, אני אגיד אותו, הוא אולי יעצבן אתכם קצת, ואז אני קצת אסביר אותו. הוא אומר, כשגבר אומר שהוא לא יכול, הוא יכול. כשאישה אומרת שהיא לא יכולה, היא לא יכולה. כשגבר אומר שהוא לא יכול להוציא את הסתימה מהביוב, הוא יכול לסתור את האף ולהוציא. כשאישה אומרת שהיא לא יכולה, היא לא יכולה. וזו נקודה חשובה. עכשיו עוד פעם, זה לא יכול להיות מצבים שגם גבר באמת לגמרי לא יכול, ויכול להיות מצבים שאישה זה, אבל נשים הרבה יותר חובות, הרבה יותר מרגישות. גבר מסוגל יותר להתנתק. תראו, זה בא לידי ביטוי, אפשר להתחיל את הדבר הזה, למשל בהולדה. כעיקרון, בניגוד למה שאתם חושבים, מי שמוליד את הילד, 90 ו... מי שמוליד את הילד זה האישה. תראו, הביצית גדולה מהתא זרע, אתם יודעים בכמה?
10.
כמה?
10. לא, הרבה יותר. 100 לפחות.
פי 60 אלף. היחס בין הביצית לתא זרע זה בערך היחס, שנייה, היחס בין ביצית לתא זרע, רגע, היחס בין ביצית לתא זרע זה בערך היחס בין חללית שמגיעה לכדור הארץ. או מטאור שפוגע בכדור הארץ. זה ההבדל בין תא זרע לביצית. זאת אומרת, שאומרים, הילד נוצר כתוצאה מפעולה של הגבר ופעולה של האישה, זה המשמעות. מי מגדל, שנייה, מי מגדל את הילד?
האישה.
רק האישה, זה גדל בתוך הבטן של האישה. נכון? היא גידלה את הילד. היא הייתה צריכה מה? את התכנון. יש שני דברים שהגבר עושה, א' זה ליזום, הוא יוזם כאילו את זה, וב' התוכניות האדריכליות, על חצי מהם הגבר חתום. זאת אומרת, כשיש כל מיני שלטים כאלה ליד בניינים, הנדסה, אינסטלציה, זה, אז בהכל כתוב האישה, באדריכלות כתוב שותפות, הגבר והאישה. בסדר? יזם הגבר, זה כן. זאת אומרת, אני לוקח את זה כמשל, כדי, זו נקודה משמעותית, כי אני אומר את זה עוד פעם, לא מקרה שנשים יותר אוהבות לשחק בבובות, ואני אומר לכם, אני ראיתי, הבת שלי, כן, נולדה למשפחה גברית לגמרי, יש לי רק אחים, כל המשחקים שהיו אצל ההורים שלי שהייתה שם הרבה זה שננים, היא הייתה במעון עם 5 בנים בקבוצה שלה, כילדה, כתינוקת בת שנה, ובכל זאת היא יותר אהבה לשחק בבובות. בסדר, זה לא מחקר מדעי, בסדר? אבל זה, ולעומת זאת, זה שנולד אחריה, שנולד למציאות שיש לו אחות, והיה במקרה במעון עם 5 בנות, בכל זאת אהב לשחק במכוניות. עכשיו, זה נראה לי קצת מצחיק שאני צריך בכלל להוכיח את זה. אני רואה שגברים יותר מתעניינים בכדורגל, נכון? ונשים יותר מתעניינות בדברים אחרים. אם תרצה למשוך ילדים בכיתה ז' לטיול, מה תגיד להם? הולכים לראות הר הכי גדול, נכון? עוצמה. כשיוצא לראות למשוך בנות, יש טיול יפה, נכון? גבר מחפש עוצמה, מחפש לכבוש, מחפש, נכון? תחרות. אתם רוצים, יש לכם כיתה ד', כיתה ז', האמת היא, צריך להיות מתוחכם, כי אפשר לעשות זה גם עם גברים בני 40 ו-50, זה לא משנה. אתה רוצה להשיג זה, תעשה תחרות. תחרות, אין אדם עם זה שמסוגל לעמוד. למה? כי זה מאוד מושך לכבוש, להשיג, לעשות, נכון? הרצון הזה לעשות, לצאת מעצמך, מהמקום שאתה נמצא בו, ולמצוא את האור הכי גדול. אנחנו הולכים לעלות עכשיו על האור הכי גבוה, וואו! נכון? אני רוצה פחות מלאים. בנות, כאילו למשל, יותר מתלהבות מהדרך. גברים פחות התלהבו מהדרך, הם יותר התלהבו מהתוצאה. צריכים עוד הרבה לדבר על זה, אני פשוט חייב לעוף עכשיו. כמובן שהמטרה זה לא להעמיד שתי קיצוניות, אלא באמת על ידי קשר, באמת שכל אחד יוציא מעצמו גם את הדבר השני. זאת אומרת שגם הגבר ידע להוציא מעצמו את יותר חוויה ויותר לחוות את הדברים וכו', ושגם אישה תוכל להוציא יותר מעצמה את היכולת לצאת מעצמה. אבל הדברים האלה באים לידי ביטוי, אני פשוט לא נוכל עכשיו להיכנס לזה. מה השאר עכשיו? אוקיי, אז אני באמת לא יודע. בסדר? אז אנחנו צריכים עוד לדבר. לא תשאר, שבוע הבא בלי נדע. כן, שבוע הבא לא יהיה שיעור, יש יום זיכרון לאמא שלי. חמש וחצי, אני לא יודע. נראה לנו את זה בזור. כן.